בוקר טוב ושלום לכולם. קראנו אתמול את פסוקים כף ג' כף ד' וכף ה' בפרק ה' ולא פירשנו אותם. אתמול ראינו את תיאור החטא ולא נחזור עליו, וכעת את העונש שיביא השם על יהודה. לכן כן, פרק ה' פסוק כף ג', לכן כאכול קש לשון אש, דיינו כמו שלשון אש אוכלת קש בקלות, וחשש להווה ירפה, להווה מרפה ומפוררת את החשש, שזה העשב היבש, גם בערבית עשב יבש נקרא חשיש, לכן גם עבר גם לעברית וגם לדוברי העברית. זה מופיע עוד פעם בישעיהו למד ג' יוד א', פעמיים זה מופיע בתנך, שניהם בישעיהו ופעמיים בהקבלה לקש. תהרו חשש, תלדו קש, רוחכם אש תאכלכם. אז חשש זה מקביל לקש, זה עשב יבש. אז כמו שהלהבה מרפה ומפוררת את החשש, את העשב היבש, והקש נאכל על ידי לשון האש, כך באותה קלות שורשם כמק יהיה. יש פה משל ונמשל. שורשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה. כלומר, אותם רשעים שתוארו לעיל, כן, בתחילת תהילים, הצדיק הוא כעץ שתול על פלגי מים, והרשעים הם, ירמיהו גם ממשיל אותם לערער בערבה וכו'. אז גם כאן הרשעים הם חסרי שורשים, השורש שלהם יהפך להיות ריקבון. מק זה ריקבון, ראינו את זה כבר בתוכחה שם על בנות ציון, תחת בוסם מק. אז שורשם יתפורר ויתייבש, ואז ממילא הפריחה שלהם תתפזר כאבק באוויר, פרחם כאבק יעלה. עכשיו, מה שמעניין פה שיש פה משל ונמשל, וגם הנמשל הוא משל בעצמו. כלומר, הדימוי הוא לקש שנאכל על ידי לשון אש, ולמה זה מרמז? לעץ ששורשיו מתייבשים ופרחיו מתפוררים ועפים באוויר כאבק, שזה עצמו משל. זה מתוחכם. כי מעשו את תורת השם צבאות ואת אמרת קדוש ישראל. אמרה זה מקביל לתורה, אפשר לראות את זה באופן מובהק בתהילים קופיות ת', שיש שם עדות ותורה ואמרה ופקודים. ואת אמרת קדוש ישראל ניעצו, מי שזוכר, אז בפסוק, לא צריך לזכור, זה די קרוב, פסוק י' ת', כן, הם צוחקים ואומרים בואו ונראה האם תבוא עצת קדוש ישראל וכולי. אז זו הכוונה, שהם ניעצו את אמרת קדוש ישראל, שהם מזלזלים בשכר ועונש. על כן, בגלל ההתנהגות שלהם, חרף השם בעמו, וית ידו עליו, הוא הרים את ידו עליו וגם הוריד אותה, ויקהו, וירגזו ההרים. אז אתמול רצינו לומר שזה רמז לרעש שהיה בימי עוזיהו, נכון? שנזכר בעמוס ובזכריה באופן בולט, באופן מפורש. וירגזו ההרים, ורעידת האדמה השאירה גופות מושלכות ברחובות ירושלים, וגופות שמושלכות ולא נקברות הן מרכיבות וכזבל. ותהי נבלתם כסוחה, הכף היא לא מהשורש אלא היא כף השימוש, כמו שחי ומאוס, כמו זבל מסריח, כן. ותהי נבלתם כסוחה, כסחי, בקרב חוצות. בכל זאת, מה זה זאת? מה שדיברנו עד עכשיו, כל המראות הלא יפים הללו של גביות מרכיבות ברחובות ירושלים כתוצאה מהרעש. בכל זאת לא שב אפו, הקדוש ברוך הוא לא, כביכול לא נרגע מכעסו, ועוד ידו נטויה על ירושלים להקות אותה עוד מכה. לכן אמרנו אתמול שלכן גלה עמי וירגזו הערים וכולי, זה דברים שכנראה כבר הראו בשעה שהנבואה נאמרת, ויש פה תהליך של מכה ועוד מכה, של ענישה מתמשכת. אפשר לפרש גם שבתאי נבלתם כסוחה, שהקף היא כן שורשית והשורש הוא כסח או לכסח, דיינו נבלתם הייתה כאילן שנקצץ וניתק ממקור חיותו, אבל נראה לי שיותר מתאים פה לשון שחי ומאוס, כי נבלה מושלכת עניינה היא לא רק שהיא מתייבשת כמו ענף שנקצץ, אלא היא מסריחה כדומן על פני האדמה. שחי זה שחי ומאוס במגילת איכה, זה זבל, דבר מסריח, זה שחי. כן, לא, אני לא חושב, כי זה... אתה צודק שלכאורה היה צריך להיות כסוחה, כן, נכון. לכאורה, אם זה היה שורשי, אז היה צריך להיות כסוחה, ואז כאילו ניקוד חריג. עד קרטן מילתא, אתה אתמול שאלת על והיה כינור, כן, פסוק י' ב', והיה כינור ונבל, למה לא ונבל? תוף וחליל, כי בדרך כלל וו החיבור היא שוואית. ויין ולא ויין משתיהם, אז לא ידעתי לענות לך. ראיתי אחר כך שגם דעת מקרא לא התייחס לזה. אתה חיפשת? אותך זה לא עניין, רק אותי זה עניין. בסדר, אשריך. יש הרבה דחה בלימודים, יש הרבה זמן, יש מחשב, יש מנוע חיפוש, תמיד אפשר לעשות יום של לימודים, אפשר להספיק הרבה. אז לא ידעתי, שאלתי ידידי שהוא דוקטור ללשון, קוראים לו אדם בן נון, אז הוא אומר ככה, מה הוא כתב לי, נקרא את לשונו. הקמת שבבב החיבור הוא רגיל בצירוף שתי מילים, כשהמילה השנייה מלעלית או בת הברה אחת, לדוגמה יום ולילה, כן, ויום בשווה ולילה לא ישבותו, היות ולילה היא מילה מלעלית, או יום ויום, כן, ויהי כדברה אל יוסף, לא, שם זה יום יום, יום ויום, דור ודור, חיה ועוף ועוד. ככה הוא כותב, אז בואו נראה אם זה עובד כאן. שוד ושבר, אז גם כאן, חינור ונבל, שזו, ונבל היא מלעלית, נכון? הרביע מעל הנון. ואילו, למה לא וחליל? כי אמרנו גם חליל הוא מלרע, נכון, וחליל ויין היא מלעלית שוב, אז זה עובד, לפחות בפסוק הזה זה עובד. מה?
זה לא צמד מילים,
נכון, אבל זה המשך של תוף וחליל ויין, יכול להיות שגם בשלישיית מילים זה עובד. מה? לא, הוא אמר הברה אחת או אפילו שתי הברות אם היא מלעלית, כמו יום ולילה, שזה שתי עברות, אבל היא מלעלית. טוב, אז קיבלנו תשובה בזכותך. בסדר, אז בואו נחזור ונתקדם. אז אמרנו שיש פה תהליך של להקאה, של ענישה חוזרת ונשנית. אנחנו בפסוק כ"ו, נקרא עד רווח הפרשה. כן. ונעשה נס לגויים מרחוק ושרק לו מקצה הארץ והנה מהרה אין עייף אין כושל בו לא ינום ולא ישן ולא נפתח אזור חלצה ולא ניתק אשר חיציו שנונים וכל קשת אותיו דרוכות פרסות סוסיו קצר נחשבו וגלגיליו כסופה שעגלו כלבי שעק כפירים וינהום ויפליט ואל מציל וינהום עליו ביום ההוא כנהמת ים וניבט לארץ והנה חושך צהר ואור חשך בעריפיה. אז ידו של השם נטויה להקות שוב את עמו, אבל עכשיו הוא לא, הוא דווקא לא, את ידו הנטויה הוא לא יוריד, אלא הוא יהפוך אותה לנס. ונס הנס, כן, תורן גבוה לגויים מרחוק, ולא רק בחוש הראות אלא גם בחוש השמיעה. ושרק לו, לאותו הגוי שנמצא רחוק, שיבוא מקצה הארץ, אז ככה דרכו של המפקד או שר המלחמה, שהוא מרים איזה נס, איזה דגל, כדי שיתקבצו אליו חילותיו, ושורק להם, משמיע להם קריאה חזקה שיבואו, והנה מהרה קל יבוא, זה כנגד הלעג שבפסוק יוטט, ימהר יחיש המעשהו, אין בעיה, זה באמת יבוא יותר מהר ממה שאתם חושבים. לא מתואר כאן מי זה העם הזה, אבל בהמשך נראה שזה אשור. אשור זו ממלכה די רחוקה מיהודה. עד עכשיו מה שהם הכירו זה עמון, מואב, פלישתים, ארם במקסימום. כן, אבל אשור זו ממלכה רחוקה. בהמשך תבוא בבל, שהיא גם ממלכה רחוקה שעד אז לא הכירו אותה, לכן זה פה מרחוק. מקצה הארץ, והוא יבוא במהירות, והנה מהרה, קל יבוא.
יש הבדל בין אשור לבבל?
כן, בטח. אם אתה כבר שואל, בבל ירשה את אשור, שירשה את ארם, וכמו בחד גדיא בערך. כן, זה בעצם מבוסס השיר הזה של חד גדיא. פלישתים, המון מואב בזה, זה פה, זה בקטנה, כן, פלישתים.
זה גם רחוק מה...
פלישתים? פלישתים רחוק מירושלים? לא, רחוק, פלישתים זה באשקלון, זה פה.
לא, מישור.
לא. אני אומר שעד עכשיו יהודה הכירה, התמודדה עם עמים, עם מי התמודד דוד המלך? עם פלישתים?
פלישתים,
מואב. כן. לאשר. המון.
שור
ומנחם. מואב. ואדום, פה מדיין, תחום חצי האי סיני, בסדר? זה ים סוף. אדום, ארם זה ארם דמשק, ארם צובה, איפה שהיום יש חגיגות, בסדר? זה ארם, ואשור נמצאת פה, ונלווה עם בירת אשור, והיום בידי דאעש. ולשאלתך ציון בבל היא כאן. פה עוברים שני נהרות שיוצאים מטורקיה, מארמניה, מהערים למעלה. זה פרט. זה פרט. כזה שרואים עם ה... וזה כדקל. בסדר? זה ארם נהריים, זה הארץ שבין הנהרות. אז בצפון העיראק של היום, מוסול ונינווה, שנמצאת קצת פה אפילו, בין סוריה לעיראק. זו אשור, ואילו בבל נמצאת בדרום, סמוך מאוד כבר למפרץ הפרסי. בצרה של היום, מדרום לבגדד, זו בבל. בבל ואשור הוא שתי ממלכות שונות לגמרי. כן, שפה שונה, ממלכות שונות, הכל. בבל ירשה את אשור, ואם תרצו להמשיך בחד גדיא, ואחר כך באה פרס, שהיא בכלל פה. פרס ומדי, שתי ממלכות שנמצאות פה, מדי במערב, פרס זה כבר איראן של היום. פרס המזרח,
איראן של היום, את
בבל, איראן.
איראן של,
איראן של היום זה פרס ומדי, כן. שתי ממלכות, מדי היא במערב, בכל מערב, ופרס היא מזרחית לה. איך? היא נגעה בפרס, כן, אבל בסדר, אבל היא לא התחככה כל כך, דוד כבש את ארם. זה כן, אבל הוא הגיע עד הפרס, הם יושבים, אשור ובבל הם מעבר לפרס, הם בין הפרס. לחידקת, זה ארם נהריים או מסופוטמיה ולועזית, זה ארץ בין שני הנהרות. זו המפה האזורית. עכשיו הוא אומר שיגיע איזה ממלכה שלא הכרתם אותה עד היום, שהם האשורים, וגם העוצמה הצבאית שלהם והמספרית תהיה עוצמה שלא התמודדתם איתה. כי ארם זה סך הכל היו שבטים, כן, ארם דמשק, ארם צובה, זה לא ממלכה במובן ה... המלא של המילה, כמו אשור ובבל.
אבל הפסוק הזה שקראנו עכשיו, הוא מזכיר פסוק בפסוקות בגידרו.
תאמר אותו כדי שנזכר. נכון, נכון. כן, נכון. שם חז"ל דרשו את זה על הרומאים. נכון, גוי אשר לא תשמע לשונו, שאתה לא מבין את לשונו. אבל נכון, זה באמת מזכיר מאוד, אתה צודק. אין עייף ואין כושל בו, כן, אף אחד מהחיילים של אותו צבא גדול שהשם יקרא לו לבוא, לא יתעייף ולא ייפול, לא ייקשל, לא ינום ולא ישן, הוא לא נעצר כביכול, אפילו לא לחניית לילה, ודרכם של חיילים כשהם הולכים לישון, אז הם מפתחים את החגורה שעליה נמצאת החרב ומורידים את הנעליים. אבל אם הם לא צריכים לנום ולישן, אז במילה לא נפתח אזור חלציו, החגור שנמצא על המותניים, על החלציים, זה אזור חלציו, ולא ניתק שרוך הנעליו, הוא לא צריך לפתוח את שרוך הנעליים. מה? לא שומע. וגם מצד הציוד שלו, אשר חיציו שנונים, החיצים שלו חדים, וכל קשתותיו דרוכות, דיינו קשת דרוכה היא מוכנה לירי, זה כבר הנשק דרוך, פרסות סוסיו קצר, לא צריך להגיד שזה כפשטו, ברור שהם ישנו בדרך, אבל הוא יגיע מהר כאילו הוא לא עושה את כל הדברים הללו. פרסות סוסיו קצר נחשבו, אני מעדיף פה את הפירוש שקצר זה קצור, דיינו לפעמים הפרסות שהן מכות באבנים, אז הסוס כואב לו והוא נעצר, אבל פה הפרסה עצמה היא כמו אבן צור, היא חזקה כחוזק האבנים שהיא דורכת עליה, ולכן הסוס ממשיך לרוץ ושום דבר לא מכאיב לו ולא מונע את התקדמותו. וגלגליו, דהיינו גלגלות מרכבותיו, גלגלי מרכבותיו, כסופה, כמו זה טייפון או הוריקן, טורנדו שמתקדם.
אבל קצר זה אולי כאויב, לא כאילו...
איך?
קצר זה גם כאויב.
כן, אפשר, רק אמרתי, אני מעדיף את הקצור, אבל אפשר שקצר זה אויב, כמו צער, ואז הכוונה היא שהם רומסים בפרסות סוסיהם, אז זה קצר נחשבו. זה מי שיבוא להפגנה מול היסם, יכול לומר את המקרא הזה. פרסות סוסיו, קצר נחשבו. שאגה לא כלבי, כן, הוא שואג כמו לוי, זה משמות האריה. ישאג ככפירים, גם כפיר זה כפיר בן אריות. וינהום ויוחז טרף, כן, הוא מפיל אימה בשאגתו, והוא אוחז את הטרף בידיו או בפיו. ויפליט ואין מציל, נראה שהכוונה היא שלפעמים האריה, אחרי שהוא לוחד את הטרף, הוא עוד פעם משחרר אותו כדי להשתעשע איתו, הוא נהנה לשחרר אותו, לתת לו עוד פעם לברוח, אבל אף אחד לא יציל אותו מידו, לכן הוא מרשה לעצמו. נראה את זה בעוד הרבה זמן בעזרת השם, שנגיע למצור של סנחריב על ערי יהודה, אז פתאום הוא שומע שיצא נגדו תירהקה, מלך קוש, אז הוא עוזב את ערי יהודה, אבל הוא אומר לחזקיה, אל תשלה את עצמך, אני אחזור, אני עכשיו הולך לשם, אז אני כרגע מפליט, אני משחרר אותך כרגע, אבל אתה בכיס לי, אף אחד לא יציל אותך מידי, גם לא השם, זו הייתה הטעות שלו, אבל בדרך הטבע הוא צדק. וינהום עליו אותו צבא ביום ההוא כנהמת ים. אז עכשיו הדימוי הוא שונה, גם כן, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אז גם הים יש לו רעש מאוד מאוד חזק, בעיקר בלילה אם אדם יקשיב. בדרך כלל בפסוקים יש המיית ים, המון מים רבים, רק פה בגלל הנהמה של הארי, אז גם הים נוהם ולא רק הומה. וניבט לארץ, כל מי שיסתכל לארץ יהודה, כל מה שהוא יראה זה רק חושך, והנה חושך, צר, דיינו צרה, ואור חשך בעריפיה, כן, והאור חשך בשמיה של ארץ יהודה, אז ממילא גם מי שיביט לארץ לא יראה אור, כן, אף שמיו יערפו טל, אז עריפיה זה השמיים שממנה נוזל, עורף, יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי. יש גם אומרים שעריפיה זה ערפל, ערפילים, עננים, בכל אופן זה ביטוי לשמיים, אז האור חשך בשמיים, וממילא מי שיביט לארץ יראה רק חושך, שזה משל לצרה. יפה מאוד, מצוין, אז אתה מעיר נכון. אז קודם כל אפשר לפרש שלא על פי הטעמים, הטעמים זו הצעת פירוש, אבל איך הבינו בעלי הטעמים? אז כנראה שהם הבינו שצר,
זה מעניין מאוד, צער, זה יכול להיות צוהר, שזו השמש שזורחת בצהריים,
אז לפי הטעמים אם כן, והנה, כן, וניבט לארץ והנה חושך, צר שזה מה? שמש, צוהר בצהריים, ואור שזה הירח, חשך, חשכו בעריפיה בשמע, השמש לא מהירה והירח לא זורח. יש
כאן שם נפלא לשם, כי בפסוק הולים הוא אמר,
כן, אבל פה זה קודם הסברנו שצר זה אויב פה, אבל לפי הטעמים זה לא מסתדר. אפשרות אחרת שצר זה קיצור לא של צוהר אלא של סהר, שזה צר זה ריח, דיברנו על זה שצדי סדי, נכון? אז צר זה קיצור של סהר, ואז יוצא אור, לפי זה מה יהיה?
השמש.
אלא הוא משאיר לתא. טוב. בסדר, זה לפי הטעמים. צר ואור זה שמש וירח, איך שיכול להחליף אותם גם, או שר או צוהר, חשך בעריפיה, חשכו בשמע.
למה הם חשכו כאילו?
זה כאילו כן, זה כמו ויחס את עין הארץ, דהיינו, האויב, כבר לא רואים לא שמש ולא ירח, הכל חשוך, חושך בעיניים, כמו שאומרים היום. העיר פה יפה שדל שמואל דוד לוצאטו שהנבואה מדברת על פחד מאוד גדול, על צבא שיבוא שהוא מאוד מאומן, שהוא גדול, שהוא זריז ויעיל והוא שאגה לו כלבי וכו' וכו', אבל הפחד הוא גדול מאוד, אבל לא מדובר פה על אסון, דיינו הוא יפיל פחד היום על ירושלים, אבל בסופו הוא לא יוכל לגעת בירושלים, צבא אשור. רק זה הנביא לא אומר להם כרגע, כי הוא מוכיח אותם. אז הוא אומר להם רק את חצי האמת, לא אומר להם מה יהיה בסוף, אבל זה יתברר בהמשך, מתוך המציאות. כן. ככלוב, שמתי את חזקיה כציפור בתוך כלוב. הוא מספר את חצי ההיסטוריה, מה ש... כן. טוב, בסדר. כמו שאמרו שבפרבדה, שהיה עיתון בברית המועצות, קראו לו פרבדה זה אמת. אמרו למה קראו לו זה אמת, כי אם קוראים לו זה שקר, אז היה שם מילה אחת אמיתית. אז שזה אמת, אז אף מילה היא לא אמיתית. אז שם פעם באולימפיאדה... הרץ האמריקאי קיבל מקום ראשון והרוסי רק מקום שני, אז כתבו בפראבדה שהרוסי הגיע במקום שני והאמריקאי מקום אחד לפני האחרון. אז ככה, תן לשלח, אתה מתאר את המציאות. כן, זה טוב, בזמן שיש לנו בואו נקרא עד סוף פסוק ד'. קודם כל הנבואה הזו היא נקראת נבואת ההקדשה של ישעיהו, דהיינו כנראה היא הייתה צריכה לפתוח את הספר. בתחילת הספר ראינו שישעיהו התנבא בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, ולפי הכתובת כאן שהיא כמעט יחידאית בספר, לא כתוב על כל נבואה באיזו שנה היא נאמרה, לפי התוכן וההקשר אנחנו לפעמים יודעים. אז זו דוגמה אחת, כלומר זו ראיה אחת לכך שמדובר באמת על הנבואה הראשונה של ישעיהו. וראיה עוד יותר בולטת זה מפסוקים ח'ט, שהקדוש ברוך הוא שואל את מי ישלח ומי ילך לנו, ואומר ענייני שלחני, ויומר לך ואמרת לעם הזה. אז זו הפעם הראשונה שישעיהו, אולי לא הפעם הראשונה שהוא מתנבא, אבל הפעם הראשונה שהוא נשלח בנבואת השם לישראל. חז"ל אמרו שכנפי מה שכתוב כאן, אז הוא התנבא בימי עוזיהו רק חצי שנה או משהו כזה, כי רק בשנת מותו, רק חלק משנה. חז"ל אומרים שבאותה שנה נצטרע עוזיהו עזריהו, כאשר הוא רצה להקטיר, רצה להיות גם כהן גדול ולא רק מלך, ויותם בנו, כן, הוא ישב בבית החופשית, ישב מחוץ, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ואז יותם בנו מילא את מקומו בחייו. כך חז"ל הסבירו את בשנת מות, דיינו שזה לא ממש מותו אלא בשנה שנצטרה. אז בואו ונראה את ארבעת הפסוקים הראשונים. בשנת מות המלך עוזיהו וירא את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את ההיכל שרפים עומדים ממעלו שש כנפיים לאחד ושתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 מלוך כל הארץ כבודו וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן. כן, בשבת אנחנו לומדים בשעה 2, אז אני רגיל לומר ללומדים שהם גדולים ממלאכי השרת, כי מלאכי השרת, אפילו מלאכי השרת בשתיים יחשף עניו ובשתיים יחסה רגליו, כולם ישנים. אם אתם באים ללמוד, אז אתם גדולים מהם. בשנת מות המלך עוזיהו, זה ציון התאריך, אומר ישעיהו, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא, ככל שהכיסא גבוה יותר, זה מעיד על גדלות היושב עליו, והראיה מהמן, וישם את כיסאו מעל כל השרים. אותו דבר גם בסוף ספר מלכים על יהויכין, שמלך בבל הוציא אותו מהבור והרים את כיסאו מעל כל המלכים שהיו בשבי שם. אז כיסא רם ונישא, וצריך לזכור שרק מלכים בזמנם היו יושבים על כיסאות, אז הכיסא הוא ביטא מעמד. גם היום לפי הקורסה של המנכ״ל, כך הוא חושב את עצמו, למורי ורבי הרב קפח היה אומר שעליהם נאמר המקום ימלא חסרונם, היינו את כל החסרונות של היושב על הכיסא, המקום, הכיסא שהוא יושב עליו הוא מחפה על כל חסרונותיו. רק הכיסא יגדל ממכה, נכון? כולה? מה? כן. שם זה במשמעות אחרת. אז הוא ראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, מה שמעיד על גדלותו, ושולב, שולי גלימתו של הקדוש ברוך הוא. המלכים היו הולכים עם בגדים מאוד ארוכים, וכשהם היו הולכים אז עבדיהם היו מרימים את שולי גלימתם, ושולב של בגדו מלאים את ההיכל שזה המקדש. אז נראה ככה שאולי הקדוש ברוך הוא נדמה לישעיהו כמי שיושב בבית המקדש של מעלה, שהוא מכוון כנגד בית מקדש של מטה. כן, המקדש נקרא מכון לשבטך, מקום שבו אתה יושב, כאן בסיס שעליו אתה יושב. אז הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם ונישא, זה במקדש של מעלה, אבל שולב מלאים את ההיכל כולו, גם אולי גם את ההיכל של מטה. ויש פה ביטוי ציורי למה שיאמר בהמשך, שהקדוש ברוך הוא מצד אחד קדוש 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 קדוש, זה תמיד נבדל, נעלה, בלתי נתפס, אז הוא יושב על כיסא רם ונישא, ועם כל זאת זה מצד עצמותו שהיא לא נתפסת בכלל בגובה, לא הגובה הגיאוגרפי אלא הגובה המהותי שלה, המדרגה שלה. ועם כל זאת מלוא כל הארץ כבודו, דיינו השגחתו והתגלותו, שולב מלאים את ההיכל, כך הרמב״ם כותב במורה הנבוכים, כך הוא מסביר את הפסוק הזה, דיינו הנהגתו כבודו, אין לך, אין אתר, לית אתר פנוי מיני. כן, כן, ואז לפי זה, זה היכל, זה המקדש, ואולי אפילו כל העולם כולו, לפי ההסבר של הרמב״ם. אבל על פי הפשט, ההיכל זה ההיכל, כמו שעוד נראה שיש פה מזבח וכו'. נשים לב ששם, השם כאן הוא לא בהוויה, אלא באדנות. דיינו, הוא ראה את האדנות, הוא לא ראה, כי לא יראני האדם וחי. כזו שאנחנו, הוא לא ניתן, הוא לא מוחשי שהוא יתפס בחוש, אלא ראיתי את הנהגתו. דיינו, ישעיהו ראה, הוא באמת ראה, לא בעיניים, אלא בעין הנבואה, באמצעות כוח המדמה שלו, הוא ראה דמות, כן, הקדוש ברוך הוא יצר איזושהי דמות בדמיונו של ישעיהו, שהיא מייצגת את הקדוש ברוך הוא, בדמות מלך שיושב על כיסא רם ונישא, וששולי בגדו מלאים את ההיכל, אבל השימוש בשם אדנות מעיד על כך שזה גילוי ולא עצמות. ועוד רואה ישעיהו שרפים, דיינו מלאכים שעשויים מאש, ששורפים כל כל הביתם במגע, שרפים עומדים ממעל לו, ממעל לו זה לא מעליו אלא עומדים עליו לשרתו, כמו והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. יכול להיות שזה נובע מכך שמי שישב על הארץ, אז מי שעמד עמד מעליו, ואפילו מלך שיושב על כיסרם וניסה, אז העומדים עליו לשרתו הם עדיין נקראים עומדים עליו, למרות שהם לא מעליו אלא מסביבו. שש כנפיים, שש כנפיים לכל אחד ואחד, לכן חוזרים פעמיים, זה לא שיש 12 כנפיים אלא שש לכל אחד. בשתיים יחסה פניו כדי שלא, כן, כמו ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים, כדי לא לראות את מראה השם. ובשתיים יחסה רגליו כמו אשר לא תגלה ערוותך עליו, כן, דיינו לחסות את מבושיהם. ובשתיים כשהוא צריך הוא מעופף. וטוב, את ההמשך נראה כבר מחר, כי חבל להריץ את זה. פסוקים, פסוקים חשובים. לא שומע. כן, זה לא, כאילו, אין איזה פה, שאתה רואה מלך, אתה לא רואה מישהו חג סביבו, אלא ממעלו, זה כמו והוא עומד עליהם, או זה כתוב במפורש אצל שאול שם, שעבדיו עומדים עליו. כי כשהוא יושב על הארץ, בגבעה, אז עבדיו עומדים, נראה שהעומד הוא מעל היושב, אבל הכוונה היא מסביבו לשרתו, לשמשו. גם הקדוש ברוך הוא לא מלך, זה שאלה עוד יותר גדולה, נכון? אלא שזה מלכות הדרכיה, כי אין מלכות הדערה, מתארים אותה כמו הכנפיים, הן מבטאות את הקלות התנועה של
מי ייתן לי אבל קיונה.